זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
אני, היי, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ולצערנו רואים הנופל.
למה לצערנו? אנחנו שמחים שנופל, אנחנו כותפים את זה.
נכון, אתה צודק.
תשווקי את זה.
ולשמחתנו רואים מה נופל. שמחה גדולה. אני חשבתי כי ניעור, דמיינתי משהו, אז
לא, לא, בסדר, מחרת.
מחרתי את זה?
כן. בואו ננער.
אני מכירה ל-HBO.
אני אגב יואב רבינוביץ'.
נעים מאוד, אני שיר ראובן.
וואו, שלום שיר.
שלום.
בצוות שלנו, עורך.
לא, כתוב שיחה בתסריט, שיחה סימן שאלה.
קודם עושים את השיחה?
קודם עושים את השיחה.
רגע, אז שיר, יש לי שאלה אלייך.
כן.
אני הבנתי שהיום את לא עבדת מהבית.
לא. לא עשיתי את הדבר האהוב עליי שזה לעבוד בלי תחתונים. כל מי שאי פעם קרא מילה שכתבתי, היא נכתבה כשאני לא לובשת תחתונים. ועשיתי את זה בבית קפה ומאוד לא נהניתי.
היית יכולה ללכת, איך אומרים, נינג'ה?
מה זה נינג'ה?
שאתה... קומנדו! קומנדו!
לא, לא, אני בת, זה לא... לא, לא. אתה לא הולך בלי תחתונים בתוך מכנסיים. זה גם מעצבן אותי בסרטים.
גם אני לא.
אבל בסרטים, בנים תמיד שמים מכנסיים בלי תחתונים, וזה משגע אותי.
איזה גבר שם מכנסיים בלי תחתונים?
בטבח, סדרה, ראית?
כן.
כל הזמן, הם כזה מתעוררים, בישלתי כל הצהריים, ואז עשיתי סמים כל הלילה, ושכבתי עם מישהי, ואז פשוט שם מכנסיים בלי תחתונים.
התחתונים במכנסיים.
איזה מין התנהגות.
אנחנו מורידים לפעמים את המכנסיים עם התחתונים.
לא, את זה אנחנו יכולות לעשות גם.
זה נשאר, אתה עדיין יכול להכניס את הרגל ככה וככה, אם אתה מוריד את זה כמו שצריך, כך בפוש.
תראה, בעולם מושלם מבחינתי, תחתונים נזרקים לפח, שלא לומר נשרפים, אחרי שימוש אחד.
אני רוצה להגיד לך, יש מקומות לפעמים שיש מבצע של 3-10? יש כאלה.
ידוע לי.
זה לא התחתונים הכי טובים בעולם, אבל בחישוב מהיר, זה אומר שב-1000 ומשהו שקלים, 1,300 בערך שקלים בשנה, את לובשת תחתונים כל יום וזורקת אותם לפח.
זה כל מה שאני רוצה לעשות.
זה בהישג יד.
זה בהישג יד.
זה באמת בהישג יד.
אני אפתח הדסטארט לזה. לא שאני לא יכולה להרשות את זה לעצמי, אבל זה נראה לי כיף לפתוח הדסטארט לזה, ואז אני מציעה כתשורה את התחתונים שלבשתי.
עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד יותר, אפשר לעשות את זה, אוי, אני ממש נכנס פה לזה, אבל אפשר לעשות את זה גם עם מושבים לאסלה. וככה אתה יכול להחליף את המושב לאסלה, זה 40 שקל בחנויות מסוימות.
כן, אבל זה א'
פעם בשבוע.
כן, אבל זה גם...
כל יום במקום ארוחת צהריים. כל יום! לא צריך לשים נייר.
כן, אבל... רגע, אתה שם נייר במושב לאסלה של עצמך?
עורך, אייל שינדלר, מפיקה תמר בנימין, תחקיר ענבל מורג ועדי סלם. עוד מעט אנחנו נחזור, אנחנו נסתכל איך נראה עולם המחשבים בשנות ה-90. ולכבוד חודש הגאווה... חודש אגב, ועכשיו שיר, מזל טוב.
תודה רבה.
חודש שלך. נזכר ברגע של טלוויזיה פורצת דרך שהגיע אפילו למישור המשפטי.
זינוק לאתמול.
אנחנו בחודש הגאווה, יואב, מזל טוב לך. ולרגל העניין, מה? מה זה?
תמשיכי, תמשיכי.
מה, אתה חושב שאני לא צריכה להגיד לך מזל טוב? אתה חושב שאתה טוב מדי?
אני פשוט לא על הספקטרום המגדרי, אני מאוד 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 סטרי.
בסדר, זה גם על הספקטרום המגדרי.
אני מאוד מאוד זכר.
בסדר, בסדר גמור.
אני אלפא.
אנחנו בחודש הגאווה, ולרגע העניין אנחנו חוזרים לרגע קטן, אבל כתוב פה בתסריט, אבל חשוב, ואני רוצה לומר, אבל נורא, בנוכחות הציבורית של הקהילה הלהט"בית. ב-1997 צילמו בטלוויזיה החינוכית פרק של הסדרה קלפים פתוחים, בהגשת נתיב רובינזון, שעובד איתנו באותה קומה.
אז בוא, אני רק חייב גילוי נאות.
כן, האמת שעובד איתך באותה קומה, אני פרילנסר.
אני כבר לא עובד איתו באותה קומה, עברתי קומה, אבל אני פשוט יצא לי לעבוד איתו באותה, הוא אדם מקסים, הוא אדם מקסים. אני לא יודע איך להגיד את זה, אנחנו מדברים על אירוע שקרה ב-97, כלומר, אז הוא היה צעיר, זה אומר שהיום הוא בן סביבות, לא יודע, 50, הוא נראה מדהים.
באמת?
מדהים. אוי, אולי לא הייתי אמור לה, אנחנו בכל זאת ניפגש במסדרון לפעמים.
בסדר, אני חושבת שכל בן אדם היה רוצה שיגידו את זה מאחורי גבו.
אני אגב ממש ממש סטריט. הקיצר, הוא נראה מדהים, והוא בן אדם מדהים, והוא מדבר רדיופוני, כאילו, אתה פוגש אותו, הוא מכזה, היי, מה נשמע? אני כזה, כאילו... אבל בטוב, אם עשיתי את זה לא טוב, בטוב.
לא, לא, זו הייתה פינתנו די לחרמן. הפרק של קלפים פתוחים בהגשת נתיב רובינזון, עם הקול הרדיופוני שנראה מדהים. הפרק עסק בנוער להט"בי, שירח בני נוער הומואים ולסביות, אז טרנסים עדיין אסור היה לדבר על זה, וביסקסואלים, כולנו יודעים שזאת המצאה.
אני מאמין בזה, כן.
גם אני, כמובן, זאת הייתה בדיחה. אז הוא ריח אותם, בני נוער כאלה, שדיברו על זה, כאילו, פשוט דיברו על זה בפתיחות. ובאותם ימין, הממשלה הייתה ממשלת ימין חרדים, כמו שזה בדרך כלל, ושר החינוך שהיה אחראי לטלוויזיה החינוכית, הוא זבולון האמר מהמפדל, והוא מחליט לאחר התייעצות למנוע את שידור התוכנית. ואז הגיעו האגודה לזכויות האזרח, אגודת הלהט"ב וארגון קלף, שזה קהילה לסבית פמיניסטית, ראשי תיבות, מי שרוצה להצטרף.
האמת שיש לי שאלה אלייך.
אני אשמח לשמוע.
למה יש אגודה ללהט"ב, שזה כולם, לסביות, הומואים, טרנסים וביסקסואלים, וארגון רק ללסביות?
אוקיי, יואב, אני אענה על השאלה שלך בשאלה. ביום שבו אני אנסה לקבוע עם מישהו בגריינדר, והוא יגיד לי, את בת, ואת רק רוצה כזה שנשב ונשתה קפה, ואולי נתנשק, כי את נמשכת להומואים, כי הם נראים טוב, ביום שהם יתנו לי לעשות את זה, אני מכניסה אותם לקלף, אני פורסת שטיח אדום עבורם בכניסה לקלף. בכל אופן, כל הארגונים האלה עתרו על הנושא לבגץ, והנה הדיווח של אסתי פרז.
שר החינוך זבולון המר אסר לשדר את התוכנית קלפים פתוחים בטלוויזיה החינוכית. מדובר בנושא רגיש, הוא אמר, התוכנית אינה מאוזנת לדעתו, ואין בה ביטוי לערכי המשפחה. ועוד דבר שהטריד את השר, כי בתוכנית הוצגו בני הנוער ההומוסקסואלים והלסביות כאחד האדם ולא כסוטים. בגץ נדרש להכריע בסוגיה, ובדיון שהיה באחרונה הציע בית המשפט פשרה. התוכנית תשודר כפי שהיא, ואחריה התקיים דיון שיעסוק בזהות המינית, ובו ישמעו דעות ועמדות שונות. נציין רק כי במהלך אותו דיון הביאו השופטים הסתייגות מעמדת השר, והתקשו להבין מה בעצם הבעיה בשידור שכזה.
אני מרגישה שזה אייטם שהוא בדיוק באמצע בינינו.
למה?
כי אני לסבית ואתה
עורך דין.
עורך דין. מה שהוא אמר בגדול, הטענות שלו זה שזה נגד ערכי המשפחה. עכשיו אנחנו מדברים על 1997, אוקיי? אני יודעת מה היו ערכי המשפחה אז, כי אז הייתי במשפחה, אוקיי? ערכי המשפחה היו אלימות ומנה חמה. אלו היו הדברים, אוי, רק שלא נפגע בערכי המשפחה, התיאורים והחשובים האלה, עם ההומואים האלה שרוצים, הם רק רצו להתנשק בגינות גם, זה מה שהומואים רצו ב-97, הם היו יודעים מה נעשה עכשיו, הם היו יוצאים מדעתם.
אני מבין כשאומרים לי ערך יהודי. אוקיי? אומרים לי, ביהדות זה אסור, אני מבין על מה מדברים. אף לא הבנתי את העניין הזה של משפחה כערך, אני יודע שאני נשמע עכשיו סופר חילוני, שמאלני, תל אביבי, אבל אני באמת לא מבין את זה. למה זה ערך, את המשפחתי?
זה יכול להיות ערך, השאלה, מה קורה בתוך הערך הזה שהוא משפחה? האם הערך הוא שאמא בוכה וצועקת עליך שהרסת לה את החיים? או שאמא שלך עושה איתך פאזלים? משפחה זה לא דבר אחד, זה רק נראה מבחוץ כמו דבר אחד.
לא, אז זה כבר, אבל כאילו שאלה של הגדרה, של מה זה משפחה, אני פשוט לא מבין למה צריך להגן על זה כערך, כלומר, אם אתה חושב שאסור למשום מה לגברים לשכב עם גברים, בסדר, לא יודע, תסביר את זה איך שאתה רוצה, אבל...
איך זה סותר את המשפחה?
כן, למה המשפחה חייבת להיות אמא, אבא?
אגב, זה מצחיק שאחר כך הם אמרו, זה לא יפה שמציגים אותם כבני אדם רגילים, ואז הפשרה הייתה, אחר כך אנחנו נעשה דיון על זה שהם גם מגילים. יהיה האם הם רגילים או מגילים, אנחנו נדבר על זה ביחד, יהיה שיעור חברה בנושא. אני חושבת באמת, כאילו שכל הזמן הדיון מדבר על הומוסקסואלים. עכשיו, אני מבינה שאולי כאילו רפואית או המונחה, whatever, לסביות נכללות תחת הומוסקסואלים. אבל אני חושבת שזה בעיקר הומופוביה שהופנתה כלפי הומואים, ושאם הומופובים היו יודעים מה לסביות עושות, זה לא היה מפריע להם.
אני באמת, וואו, אמרתי להגיד משהו כל כך סטרייטי.
מה?
גברים, לא אני... הם לא מאמינים לנושא הזה של לסביות.
באמת?
כי זה טוב. זה טוב. זה נשמע כמו פנטזיה.
מה זאת אומרת? למה? מה פנטזיה בזה?
אישה ועוד אישה?
שהן שוכבות? אם היית יודע כמה זה משעמם. אני חושבת שהפער הכי גדול בעולם הוא בפנטזיה של גברים סטרייטים על איך נשים לסביות שוכבות, לבין איך נשים לסביות באמת שוכבות, שזה פשוט, זה באמת משעמם. כאילו, זה
אני
פשוט
באמת
משעמם.
לא יודע,
אני הייתי מספרת, אבל כאילו יפטרו אותי מהלילה כזה, את תספרי כמה הסקס שלנו משעמם.
אם אתם רוצים לקבל את הגרסה המלאה של ההסקט, תפנו אליי בפייסבוק.
לאונלי פנס שלנו.
וואי, רעיון מעולה. טוב, בוא נשמע איך הגיב זבולון המר, שר החינוך.
מי שאחראי לגניזתה הוא שר החינוך זבולון המר. המר חשב שהנושא אינו ראוי להתייחסות בטלוויזיה חינוכית.
אני חשבתי שטלוויזיה חינוכית זה כמו שיעור בבית ספר. זה חלק ממשרד החינוך. והיא לא צריכה להעמיד את הנושא של ההומוסקסואלים כאפשרות בחירה לגיטימית מול משפחה נורמלית ורגילה שמקובלת אצלנו.
קודם כל אני רוצה לעשות דיסקליימר.
כן.
אני לא חושבת שכל הסקס הלסבי הוא משעמם, אני חושבת שמשכב איתי בסקס לסבי זה משעמם.
כדי לא לפגוע, אוקיי.
אני לא רוצה לפגוע במישור.
כדי שהערה שלך לא תהיה על רקע השנאה, כן, הכללה גסה, אוקיי, בסדר.
חוץ, זה מדהים שמישהו חשב שמישהו בשנת 1997 יבחר להיות הומו באקלים הזה. אני רוצה הומו במנילה, זה מה שאני רוצה להיות. אני רוצה שלא ישדרו תוכנית עליי בטלוויזיה החינוכית, זה נשמע לי טוב.
אוקיי, פה אני מודה. היו שתי טענות כאילו בבית המשפט, בבגץ הזה, היו שתי טענות שלו, של משרד החינוך, של טלוויזיה החינוכית. והם אמרו שני דברים. אחד, זה היה צריך להיות מאוזן. והשני, שזה טלוויזיה חינוכית, וזה לא חלק מחינוך להראות את העולם הזה של להטאבים. עכשיו, הטיעון הראשון, בית המשפט פסל אותו, ואני מבין למה. הוא אמר, זה לא דיון מקצועי, הם טענו את זה בטענות מקצועיות שחייבים לאזן. זה, אין באמת איזון מקצועי של סוגיית הלהטאבים, זה לא שאלה מקצועית.
וגם אם יהיה, זה יהיה ממש לטובתנו, כולם סטרייטים בטלוויזיה, אתה באמת רוצה שנחתוך את זה לחצי ויתנו לנו חצי?
לא, אבל זה כאילו מהשאלה, זה היה כאילו מהשאלה המהותית של האם יש דיון מקצועי על האם להטאבים זה סטייה או לא וזה.
אוקיי.
נשים את זה בצד. הדבר השני שהם אמרו זה שזה חינוך, זה לא נכנס תחת חינוך הנושא הזה של להיחשף ללהטאבים. אני אישית לא חושב שזה נכון, אבל בית המשפט בא ואמר ככה. מה זה חינוך? ואני הולך לחפור, סליחה.
אני אשמח.
אבל מה זה חינוך? ומה שבית המשפט אומר, כפי שמלמד אותנו מילון השפה העברית, וכפי שמתחייב מלוח השידורים של הטלוויזיה החינוכית, משמעותו של חינוך היא רחבה, היא הולמת את התקופה, ובפועל הוא רחבה משמעותו, בלה בלה בלה. כאילו, שחינוך צריך להיות משהו שהוא רחב והולם את התקופה, והתקופה עכשיו היא שהומוסקסואלים זה דבר חיובי. אבל כשבית המשפט בא וצריך לבדוק מה זה חינוך, הוא כאילו הולך למילון, אבל יש חוק. יש חוק, והוא מסביר מה זה חינוך.
וואלה, לא ידעתי את זה.
היה חוק רשות השידור, ושם הוא הסביר שצריכים, שרשות השידור, הטלוויזיה החינוכית, צריכה לשדר תוכניות חינוך, ואז הוא מסביר מה זה חינוך. לשקף את חיי המדינה, לטפח אזרחות טובה, לחזק את הקשר עם המורשת היהודית, להרחיב השכלה ולהפיץ דעת, לשקף את חיי היהודים בתפוצות הגולה, כל מיני דברים, לקדם את מטרות החינוך הממלכתי. לא כתוב פה בהתאם לרוח התקופה. ולכן אני לא מבין על מה בגץ ביסס את דברו שהוא יכול להתערב בסמכות של שר החינוך להגדיר מה זה חינוך.
אני אשקר אם אני אגיד שאני גם לא חשבתי על זה, בלי הנימוקים המשפטיים, אבל בגלל שהם היו לטובתי, הייתי כזה כל הכבוד בגץ.
זהו, אני בעד בגץ, בעד העמדה הליברלית.
כן,
ואני
בדיוק.
חושב, כשהמוסר מתפתח, ולצורך העניין, שר החינוך הוא כאילו מאחור, אבל איך יודעים מה המוסר הנכון עכשיו? כלומר, מי קובע מה המוסר הנכון? ואז פה יש שאלה של מה זה חינוך, ודרך זה בית המשפט מכניס את התפיסה שלו של מה הם היום הערכים הנכונים. אבל למה שבית המשפט יעשה את זה ולא מי שאנחנו הפקדנו אותו אז לצערי, שר החינוך?
אתה צודק. והתשובה היא, בגלל שאז העולם היה נוראי.
אוקיי, אבל זהו, זה השאלה, מי מגדיר מה זה נוראי, ולמה שזה יהיה בית המשפט, ולא האנשים שאנחנו בוחרים. עכשיו אני...
בית המשפט חושב כמונו.
מה?
אוי, לא, עכשיו ישמיעו את זה, עכשיו ישמעו את זה במתי שעשו את ההפיכה השלטונית, והנה, אתם רואים, השמאלנים, ההומואים, הסוטים האלה, תראו מה הם אומרים, והם יצדקו, והכל.
לא, זה היה צריך לשדר את זה. היה צריך לשדר את זה, מה זה? מה, צריך להציג אותם שהם סוטים? מה? מה זה השאלה?
לא, 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 אוקיי. קודם כל, כששמעתי את זה, במקור, מתי ששלחו לנו את זה בקבוצת הוואטסאפ שלנו, זין על כל שאר המנחים של זינוק לאתמול, ככה היא נקראת, אז שמעתי את זה והייתי בטוחה שזה מה-80s, מתחילת ה-80s, ועכשיו אני רואה שזה מ-97, ולמזלי, אני לא שמעתי את זה ברדיו, כי לא יודעת, הייתי, אני כאילו לא עניין אותי חדשות ההומואים, אני הייתי פרקטיסין, כאילו, סקשואלתי, אני שיחקתי כדורגל, כאילו, ברחוב, לא יודעת מה, הרמתי מקלות, כאילו, באותה תקופה, ואני פשוט חושבת שזה היה נורא לשמוע את זה בחדשות אז, ממש, כאילו זה ממש, אני לא יודעת.
לשמוע, 100%.
בקיצור, אני לא יודעת, אני מרחמת על כל מי שהומו ב-97, אנחנו גם לא, בתחקיר שלנו לא כתוב לנו מתי פתחו את זר המן, מתי הם התחילו לפרוח באמת ולהשתלב בשוק התעסוקה, זה מאוד...
רגע, זר המן זה ל...
זרה בגדול לדעתי הוקמה כמתנס להומואים שיבואו וירדו על בנות שיגידו להם 38 לא יעלה עלייך, את רוצה, אין עוד מידות, לא. לא, זה כאילו מה שבגדול, זה השירות הלאומי של הומואים, עושים אותו בזרה, הם יורדים על בנות, הם גורמים לך להרגיש רע עם עצמך, ואז הם יוצאים לעולם, אחרי שירות משמעותי.
טוב, אז בסוף בית המשפט הורה לשדר את התוכנית הזאת, ולא היה צריך אחר כך שום דיון, פשוט שידרו את התוכנית, ובואו נשמע את התגובות של אלה שעתרו, האגודה לזכויות האזרח, וקלף,
אתם נפסל ניסיון של שר להתערב התערבות פוליטית ולכפות את אמונותיו והדעות הקדומות האישיות שלו על הטלוויזיה.
אי אפשר להחביא אותנו. שר החינוך מנסה, זו הפעם השנייה, להחזיר אותנו לארון, ואנחנו לא ניתנו לעשות את זה.
הצפייה בתוכנית אינה גורמת נזק המצדיק את גניזתה, אומרים נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק והשופטים יעקב קדמי ודליה דורני. התעלמות ואיסור גורף ללא הנמקה לא יעמדו בעולם של היום נגד הסקרנות, הפתיחות והרצון לדעת, הם כותבים. בקרוב תשודר אפוא התוכנית. את יחסי הציבור הם כבר קיבלו בחינם מהשר המר.
שוב ניצחנו.
מזל טוב.
תודה רבה.
יש לי הצעה.
כן.
כאילו נכון...
אנחנו לא נחזור לארון. היא כבר אמרה את זה.
אה. כי פשוט אתם גורמים לנו לראות ממש רע.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
אנחנו עדיין סוג של בנייני, באותם עניינים, ואיך דברים נראו פעם, אבל הפעם אנחנו נחזור ל-87, סי עידן בעלת האיידס, מי שזוכר, בטח אתה זוכר בתור ארפד, ולמופע פצצת תום שחידש את שיריו של הקומיקאי האמריקאי תום לרר.
אוקיי, מי ששר את זה זה דורי בן זאב, הבמאי של זה הוא דן רונן, ותרגם את זה קובי לוריה, את מכירה את הבן של קובי לוריה.
שאול?
כן.
וואו.
כן, אז זה אבא שלו. והשיר הוא... ממי קיבלתי את זה?
מזל שיש לי חברים.
מה זה?
טובים טובים, קרובים קרובים, אנחנו מסתדרים יפה, הכל מתחלקים שווה. אני קיבלתי מחיה, היא קיבלה מחנן, מלח ששים שהוא חטף את זה מחנה בגן. תמי זה מאמי ואמי מהילה, וזה ידוע כבר שהילה ממני קיבלה. זלמן זה משושי שעבד בלבי, הוא חטף כשנשק לכותל המערבי. לוקי קיבל בסטוצי, שי מפוצי זל, קוצי היה בדיוק בחול מזל, הוא ניצל. זיוולה קיבלה במועדון הים התיכון, מילוי שקיבל באמצעות הטלפון. הטלפון קיבל את המספר מחברים, החברים קיבלו את זה יפה כמו גברים. מומו קיבל משלומו, ניצן קיבל מרחילות, פליטה של עיתונאי דפוק מגן העצמאות. מיטה קיבלה שמוציצה בחור של השכן, והשכן קיבל את זה קשה דרך כך תן. מקס קיבל מחבלה באופן מסודר, והיא קיבלה מאבלה, הוא נותן לה כל דבר. אבלה קיבל את זה כשליקק לבוס, הבוס קיבל את זה בדיוטי פרי. אבל אני קיבלתי מחיה, או שאולי ממיכל, או אנה או חנה או שושנה או דנה, מה זה חשוב בכלל? אולי זה קרה במנוחה או בתנוחה או בשיחה, ואם תהיה חבר שלי אז אולי, אמרתי אולי, אתן גם לך. חבר'ה, לא לדחור, יש מספיק לכולם, מי לא קיבל, שיתרומם.
נכון, אנחנו תמיד חושבים שההומור הופך לקיצוני יותר ויותר.
נכון.
זה הדבר הכי קיצוני ששמעתי בזמן האחרון. זה קיצוני, אוקיי, היה שם אחד שחטף איידס כי הוא נשק את הכותל. אתה לא חוטף איידס אם רק נשקת את הכותל, אוקיי?
אני כאילו שמעתי את השיר הזה, וזה מה שאני מדמיינת שעושים במילואים.
אה, לגמרי.
זה כאילו ההומור, זה הרמה.
כן. כאילו, לא, אני לא עשיתי מילואים כאלה, אבל בתירונות, זה רק לא, לא עם האומפה, אומפה, אומפה, אומפה. וואי, היו שם דבר, היה אחד שחטף את זה כשהוא ליקק לבוס, כאילו, וואו.
כן, כן, וזה גם מדהים שכולם חטפו את זה מגברים, ורק הזמר חטף את זה מהמון נשים.
לא, היו שם נשים גם בדרך.
אה, כן?
היו שם נשים, כן, היה מישהו קיבל מחיה באופן מסודר. מה זה באופן מסודר?
זה מזעזע.
אני לא רוצה לפרוט את זה לויזואליה.
אנחנו לא היינו צריכים לדבר. היה צריך אחרי השיר הזה לשיר ממש דקה, כמו בתנך.
לדעתי, כמו נתיב רובינזון, גם דורי בן זאב עובד בקומה הזאת, אבל אני חושב שרק בימי שישי אני אבוא לפה במיוחד לדבר איתו. עוד קטעים מהמופע הזה תוכלו לשמוע בפרקים של זינוק לאתמול, שבהם שחר גבע ואייל שינדלר מארחים את דורי בן זאב.
וואו. למה אנחנו לא מארחים את דורי בן זאב?
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
שיר?
כן.
נכון, יש אינטרנט פתאום?
כן.
מה אין באינטרנט?
סרטים?
הכל, הכל, אין באינטרנט הכל. כאילו, השנים הראשונות היה פשוט להגיד, סרטים? אין את זה באינטרנט. בוא, אני אעשה סרטים באינטרנט. ספרים? אין ספרים. כאילו, מוזיקה? פשוט היית צריך להיות הראשון שעושה משהו, וכל, כאילו, כל שנה פתאום אנשים עושים, וואי, עכשיו זה גם באינטרנט.
אני חושב שהדבר היחיד שהיה באינטרנט תמיד זה פורנו. כאילו, תמיד זה היה כזה פורנו, לא, עשו את זה כבר, לא, אבל פורנו ממש מוזר ומגיל, יש את זה כבר, יש את זה כבר.
טוב, את יודעת שהאינטרנט...
אנחנו ב-1968 וכבר יש את זה.
את יודעת שהאינטרנט התחיל כפרויקט של הצי האמריקני, כדי לשתף פורנו. טוב, אז אנחנו בשנות ה-90, אנחנו רוצים לראות כמה הטכנולוגיה השתנתה מאז, ואיזה דרך יותר טובה לעשות את זה מאשר התוכנית זומבית? זומבית, אתם זוכרים את זומבית? אם אתם לא זוכרים את זומבית... למה קראו לתוכנית זה ביט, זה ביט של ביט.
אוקיי.
וזומבי? אולי, זומבית. כאילו, בגלל הביט, בייטס.
כאילו, אתה זומבי של, אוקיי, בסדר.
קיצר, אז היה אתר בימים שלפני יוטיוב, והתחילו לשים עליו סרטים בשנת 98, וגל נדיבי שהגיש, חגית גל ועדי סקופ שהגישו פינות של גולשות, הם הסבירו על האתר הזה.
שלום לכם, היום אנחנו נדבר על קולנוע ברשת. אז נתחיל באתר הראשון, Directors Unknown. האתר הזה הוקם על ידי 6 בימאים שהחליטו לעלות לרשת סרט באורך מלא. הסרט הזה מחולק ל-12 פרקים, כאשר אנחנו עכשיו נצפה בפרק הרביעי בסדרה על איזשהו חשוד שמוזמן לתחנת משטרה. אורך כל פרק הוא בין 3-7 דקות.
יו, אתה יודע מה הבנתי על התוכנית הזאת עכשיו? שנכון, יש את האנשים הבלתי נסבלים האלה שאומרים לך, אתה לא מאמין, מה ראיתי באינטרנט? אתה לא מאמין מה ראיתי? לא באינטרנט, כי עכשיו זה ברור שראית את זה באינטרנט, אם ראית את זה, לא ראית את זה ברחוב, אנחנו לא מפסים. אז כאילו, אתה מאמין מה ראיתי, ואז הם מראים לך את זה, ואז אתה אנוס לראות את זה בלי שאתה רוצה, כי אתה רוצה לראות את הדברים שלך, בטלפון שלך, זה זומבית. מצאנו אתר על 6 במאים, ועכשיו אנחנו נראה את החלק הראשון. אני לא רוצה לראות את זה, זה תחומי עניין שלך. אני רוצה לראות את הדברים שמעניינים אותי באינטרנט, שהיה אז פשוט רק חול וחול.
זה מזכיר לי כמו שאני הייתי, אח שלי היה אז מצ'וטט במירק, ב-MIRC.
אח גדול או אח קטן?
אח גדול. ואז הייתי אומר לאמא שלי, כל הזמן הייתי מבקש לשבת לידו, בזמן שהוא מתכתב, כדי לראות איך הוא גולש.
יואו, זה הדבר הכי אינטימי בעולם.
ואמא שלי הייתה כל הזמן מכריחה אותו לתת לי לשבת לידו.
וואו.
אמא שלי לא בסדר.
אמא שלך לא בסדר, אבל אני חושבת שהיא לא הבינה.
היא לא הבינה. לא, ברור שהיא לא הבינה. אמא שלי נהדרת, שכחתי שהיא שומעת כל דבר שאני עושה. אמא שלי מדהימה. אמא, זה היה הדבר הנכון לעשות, מאז אני ויונתן מתכתבים במיר.
מאז אני ויונתן לא יכול להסתכל אחד לשני בעיניים. אני הייתי גם כן נכנס לצ'אטים כמובן, ואחותי לא הייתה יושבת לידי, אבל מדי פעם אמא שלי הייתה עוברת מאחוריי, ורואה איזה שקרים אני מספרת. אני זוכרת שפעם אחת מישהו כתב לי, הייתי בכיתה ו', ומישהו כתב לי, מישהו בן 26, נראה לי אלום קרב, כתב לי, אינה להירגע בסוף יום עבודה עם ג'וינט, וכתבתי לו, כן, אני הכי אוהבת להירגע בסוף יום עבודה עם ג'וינט, ואמא שלי פשוט עברה מאחורה, אמרה, כן, כן, זה מה שאת אוהבת לעשות, להירגע עם ג'וינט בסוף יום עבודה. והייתי כזה, תפסיקי להרוס לי. תפסיקי לפלוש לאישיות האמיתית שלי, אלום קרב בחיפה. עכשיו, היא מדברת פה על אתר שבעצם אנשים גולשים מעלים תוכן שאתה יכול לצרוך בווידאו, באינטרנט, שזה פשוט סוג של יוטיוב, רק שבטח היה לוקח לו 10 שנים לטעון וידאו של 30 שניות.
זה היה חיקוי של מודם.
חיקוי טוב. איזה בס הזה למי שהקים את האתר הזה? כי תמיד יש את האנשים שבאים אליך ואומרים, אני שנים הייתי מסתובבת עם סיפור, כילדה, כן.
שאתה המצאת את ברונו?
אני חשבתי שאני המצאתי את ההמבורגר הכפול. כי פעם אחת באתי למקדונלדס כשהייתי ילדה, והייתי ילדה שמאוד אוהבת אוכל, ואמרתי, אני רוצה המבורגר עם שתי קציצות. ואמרו לי, אין דבר כזה. ואז פתאום שנה אחר כך, פתאום יש דבר כזה. בכל מקום. מישהי העבירה את זה על החלונות הגבוהים. מי האדם הנגזל פה? אני הילדה בת התשע שהמציאה את ההמבורגר הכפול. בקיצור, יש בן אדם שבאמת המציא את יוטיוב, פשוט זה לא, החברה לא הייתה בשלה, והטכנולוגיה לא הייתה בשלה, כי המודם שלך הופעל על ידי חמור על גלגל שיניים.
לא, הוא גם, הוא קרא לאתר סינק במקום יוטיוב.
שזה פחות אופס.
כן, הוא היה צריך לקרוא ליוטיוב.
בוא נשמע על זה.
זה אתר שנקרא The Sync, שאנחנו רואים כאן לפנינו. גם כאן אנחנו יכולים לבדוק סרטים של במאים אנונימיים, וגם מה שנקרא Geek TV, כאן אבי כל החנונים, מרטין אדוורדס, שנותן לנו פרקים בנוגע ל-MP3 ושאר סוגיות מחשבים. יש כאן גם סרט על נערי קולג' ואיך הם מסתדרים ב-24 שעות בחדר אחד. יאמר לזכותם של The Sync, זה שהם היו הראשונים לעשות פסטיבל סרטים המקוון הראשון בעולם, בו הגולשים מדרגים איזה סרט הם הכי אהבו ברשת השנה.
איזה בס הזה לפתוח אתר, לטעון את הסרט הזה במשך נצח שבו אמא שלך צועקת עליך שתרד מהקו, כי סבתא שלך נפטרה ואת צריך לשמוע על זה.
אבל אמא, אני באינטרנט.
אני מוריד סרט. ואז הסרט שאתה רואה זה סרט זר של במאי אנונימי, ואתה כנראה מקבל שעה וחצי של דוד שלו מקלף תפוז.
לא, זה 24 שעות של ילדי קולג'.
24 שעות לא ערכו את זה אבל?
טוב, כנראה ערכו את זה. אבל כן,
או שעוד לא המציאו את העריכה, אנחנו לא...
זה מלפני. מעניין אם הכל היה בשחור לבן, בסינק.
לא נראה לי.
סתם.
בסדר, סליחה. אבל הייתי רוצה לראות את זה. אני מרגישה שכל הסרטים בעולם הם קצת על איך נערי קולג' מעבירים 24 שעות בחדר סגור. מה שאנחנו עושים זה קצת זה גם. זה כאילו זה הכל על אותו נושא.
כן, זה אמריקן...
השואה היא על זה.
אמריקן פאי, שואה של קלוד לנצמן. והנה הם מסבירים על עוד אתר וידאוים שהיה, אי-פילם.
והאתר הטוב ביותר מהסוג הזה הוא אתר אי-פילם, אינדיפנדנט פילם. האתר הזה מזמין במאים שונים להעלות את הסרטים שלהם לרשת כאן באתר הזה. האתר גם מספק לכל במאי איזשהו דף אוטוביוגרפי שיכול לכתוב על הסרט עצמו, על קצת על הבמאי. אם אתם רוצים להיכנס לאתר הזה ולראות את רשימת הסרטים הפופולריים ביותר באתר, אתם מוזמנים להיכנס. חובה לציין שכל האתרים שאנחנו מזכירים כרגע הם אתרים שנבנו בצורה כזאת שהסרטים עולים יחסית מהר. אל תשכחו, מדובר בסרטים באורך מלא.
יש לי הבחנה.
כן.
זה ההבדל בין יוטיוב לאתרים האלה, זה שיוטיוב הוא רשת חברתית, אז אנשים כאילו מעלים סרטונים גם של עצמם, שלהם בגן חיות, של חתולים, זה כאילו דברים מהיומיום. ואז כאילו עוד חשבו, שוב אני מבין למה חשבו אז ככה, שכאילו כל הפלטפורמות האלה יהיו רק לסרטים של במאים.
כן.
כאילו אתה תצרוך תרבות, אתה לא תצרוך אנשים.
יוטיוב היא רשת חברתית, ופעם הרי לא הייתה לך גישה למצלמה בכלל, לא יכולת לצלם דבר כזה בכלל, ועכשיו זה שזה הפך לרשת חברתית, וזה שהכל הפך לרשת חברתית, זה בגלל שאתה יכול בעצמך ליצור הכל, אתה יכול ליצור סרט בעצמך, אולי לא סרט טוב, אבל אתה יכול ליצור קליפ כאילו בעצמך שלך מדבר, אתה יכול ליצור פודקאסט של עצמך, שזה כאילו whatever, תוכנית רדיו.
ואתה גם יכול סתם לצלם את עצמך וזה יעלה ויצליח.
בדיוק, אבל לזה אני מתכוונת, שפעם לא הייתה יכולת הטכנולוגית.
עכשיו, מה שמשגע אותי, בהשטחה הזאת, שהכל בעצם נספר אותו דבר בצפיות, או בלייקים, שרים, זה שכאילו, בגלל שאין הבדלה בין תוכן כזה לתוכן אחר, אתה כאילו לא מבין מה תרבות ומה לא. ולפעמים אני גם לא מבין מה הטעם לעשות תרבות אם הכל נמדד באותו מדד עם כאילו חיים. מבינה מה אני אומר?
כן, אני מבינה מה אתה אומר, גם אני חושב במיוחד בגלל שהמטרה של תרבות, המטרה של אומנות, אם נקרא לה זה, זה לגרום לך להרגיש פחות לבד בגדול. בגלל זה צורכים אותה ובגלל זה מייצרים אותה. כן, כן, לדעתי.
אוקיי. כאילו... אני לא חשבתי על זה אף פעם, זה נשמע לי נחמד דווקא.
כן, כן, אני חושבת שמי שעושה משהו אומנותי, מעבר לזה שהוא רוצה לזיין, הוא רוצה גם 10%, וגם מי שצורך. אתה רוצה להרגיש, אתה רוצה לראות, כן, סבבה, אתה הולך לסרט בסינמה סיטי, ואתה רואה סרט על הנושא היחיד שיש, איך נערי קולג' מעבירים 24 שעות בחדר סגור, אתה לא חושב על זה. אבל אני חושבת שבסוף הרצון שלנו בלצרוך אומנות, בלצרוך את חוויית החיים של אדם אחר, זה להרגיש פחות לבד. וזאת שאלה, האם באמת מישהו שמקליט את עצמו בחדר, מדבר ועושה ליב בריטני אלון, או מה שזה לא יהיה, או אפילו סתם מצלם את המשפחה שלו, אם זה לא מגיע לאותו אפקט.
זהו, לפעמים אני חושב שכן. ואגב, הצידוק שאת נתת לתרבות כדי להיות ביחד, זה גם הצידוק שנותנים לא נעים לי להכניס את זה.
למשפטנות?
לא, לשידור ציבורי. כן. אומרים, ששידור ציבורי הוא חשוב, כי הוא יוצר, הוא מנגיש את התרבות לכל שכבות האוכלוסייה, ואתה חייב את הקשר התרבותי הזה כדי להיות חלק מהחברה.
אתה חייב, אני מסכימה עם השידור הציבורי.
ייי! עד כאן זינוק לאתמול להיום, תודה לצוות שלנו.
אייל שינדלר שערך אותנו, תמר בנימין שהפיקה אותנו, וענבל מורג ועדי סלם שתחקרו.
מחר יהיו כאן מאיה סלע ומנדי גרוזמן, איזה כיף לכם, אנחנו נשוב ביום ראשון הבא.
אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים בסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, או כמו שיואב קורא להם, אפליקציה ואתר כאן.
נכון.
ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר החדש והמעולה שלנו, כאן ארכיון.
מישהו בדיוק אמר לי שכשאני אומר את זה, זה נשמע כמו אבא שלו, ובגלל זה הוא אוהב אותי. שם תוכלו גם לראות בכאן ארכיון, חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו, דרך דף פייסבוק, זינוק לאתמול.
כאילו אמורים להגיד אפליקציה?
אני לא יודעת, אני אוהבת שאתה אומר אפליקציה, זה לא מפריע לי.
אף פעם לא חשבתי על זה.
זה מאוד גלותי.
טוב, חבר'ה, אנחנו נשוב בשבוע הבא. את קראת לי גלותי עכשיו? מחר ב-4...
גלותי זה מחמאה.
לא, קוסמופוליטי זה מחמאה. גלותי? אנחנו נשוב בשבוע הבא. תודה שיר.
תודה יואב.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.